שמניע, שמניע אדם מהנבל.
כן, אומר מרן, אדם ששבר את המפרקת של הבהמה, מפרקת זה מקום החיבור של הגולגולת עם עמוד השדרה, זה נקרא מפרקת.
אחרי ששחט אותה.
שבר לה את המפרקת. אסור לאכול מבשרה חי. עכשיו רוצה לאכול את הבשר של המפרקת, אסור. עד שימלח אותו יפה. ועל ידי מליחה מותר אפילו לקדרה. ולצבי מותר אפילו בלא מליחה. למה? כיוון שהאדם של המפרקת, חכמים אמרו שיש בו איסור שהוא מצטבר ונמצא בתוך אותו מקום. ככה הגמרא אמרה. ואם כן, אסור לאכול מבשרה חי. למה? תראה את השח אומר, לפי שהאדם מתעורר לצאת בשעת שחיטה, ששבר מפרקתה, אינו יכול לזנק וחוזר ונבלע באבריה. אז בשעת שחיטה האדם יוצא, שהוא שבר את המפרקת, אז גרם שהאדם נצרב שם, עכשיו יהיה צריך באמת להוציא אותו כולו ולמלוח אותו.
זה שזה לפני השחיטה
נשבר המפרקת. מה? לפני, אם הבנת, שתדע לידיעתך אם נשבר המפרקת לפני השחיטה בהמה נבלה ואסורה באכילה.
אז מה בער לצבור כל זה? אז מה המשך אומר שבזמן השחיטה אדם לא יוצא?
מה?
אז מה השחיטה כותב שבזמן השחיטה אדם לא יוצא? משמע שזה היה שבוע לפני ושחטתי אותה ועכשיו בגלל השבירה הזאת לא יצא אדם. אז
מה מדבר עכשיו? בער לתת. מה בער לתת?
מפרקתה, פירוש, קודם שתצא מפרקתה.
לא, רגע, זה קודם שחיטה.
לא, לא יודע.
זה קודם שחיטה.
לא יודע, אני שואל.
ריבונו של עולם. ריבון העולמים ואדוני האדונים.
אחרי שחיטה.
מה שקרה פה קרה כך. הסיפור היה ששחטו את הבהמה. והיא לוקח לה איזה שתי דקות שהיא מפרקסת עד שהאדם יוצא. תוך כדי שהיא מפרקסת, היא מתהפכת והיא יכולה לשבור את המפרקת. או שהשוחט עצמו, אחרי השחיטה, או שהשוחט עצמו אחרי השחיטה, גלגל אותה ושברה את מפרקתה. עכשיו מה קורה? הרי האדם ממשיך לצאת, במשך דקה, דקותיים, האדם ממשיך לצאת. והאדם הזה צריך לצאת החוצה. ברגע שנשברה המפרקת, נעצר שם אדם. במפרקת הוא נעצר. שם המקומות הוא לא נעצר. עכשיו, המפרקת הזאת, כיוון שזה דבר מצוי, שהיא סוברת מפרקת אחרי השחיטה, אז אומר מרן שהמפרקת הזאת, אתה צריך להוריד את הדם שלה. אז אני חוזר על מרן. השובר מפרקתה שבהמה, אסור לאכול מבשרה חי. זאת אומרת, הוא שבר את המפרקת אחרי שהבהמה נשחטה. שוב, אם נשברה המפרקת לפני שבהמה נשחטה, זה טרף. זה אחד משמונה עשר טרפות. זה פה אין ויכוח. אז כאן מדובר, הוא שחט אותה, ואחרי השחיטה שבר את המפרקת. אסור לאכול מבשרה חי, אלא אם כן מולכו יפה. מה צריך לעשות? כעת, מה שאמרנו למעלה, שכל חתיכה וחתיכה אפשר לאכול אותה כמו שהיא, זה בשאר חתיכות, אבל בחתיכה שנפרקת, שנשברה, שם אסור לך לאכול חי, כי יש שם דם שיצא מבית השחיטה, זה לא הדם של המפרקת. זה הגיע מבחוץ, ועכשיו אתה צריך למלוח אותו יפה, שכל הדם יצא החוצה, ואז אתה יכול לאכול.
זה הכבוד.
המרן לא מחלק בין הבשר שבמפרקת לבין כל הבשר של הבהמה. כל הבשר הוא אסור.
כל הבשר אתה רוצה להגיד.
כן, כל הבשר. כיוון שאומר גם הבאר התל, הוא אומר שבשעת חיטה כששובר מפרקתה אינה יכולה לזנק, לחוזר ולבלע באיברים, כל שאר האיברים.
זה דברי השח, הוא העתיק את השח.
בסדר
גמור. כן.
נבלע בכל האיברים. זאת אומרת, כל הבשר של האסור, לא רק מפרקתה. היא לא יכולה לזנק, הוא אומר.
זה מזרז את המיטה שלה?
מה?
שבשבילת המפרקת?
בטח, כל דבר מזרז. בדרום אמריקה היה שם אחד עומד עם איזה נבוט,
נבוט, זה מה
שהיה מרביץ. אחד העומד עם אקדח, וזה אסור, כי זה עדיין, זה כאילו יוצאת נפשה על ידי
המכה.
המכה, ולא על ידי השמיטה. זה אסור.
אין פה צער לחיה?
לא, אין צער. זה מוכרח מעל כל ספק שהשחיטה היא מנתקת את את החיבור למוח לתאי הכאב, היא לא מרגישה שום כאב. וכל הפרקוסים זה פרקוסים טבעיים. ידוע. זה רפלקסי.
אדם, למה עשו למשל שאדם מת, עשו את העיניים שלו?
מקרב את מיטתו.
למה זה
עשו? מה, בן אדם שחטת אותו?
אולי הוא נפצע, אולי...
לא, זה לא אולי. הוא עדיין במצב שהוא בציאת נשמה. בהמה זה משהו אחר. שחיטה זה משהו אחר.
בכלל, הרב...
בכלל מה?
מותר לעשות את זה, אבל להפוך את המפרקת?
מה?
לשבול את
המפרקת? אף אחד לא עשה את זה בכוונה.
אה?
לא עשו את זה בכוונה, היא התגלגלה בהמה, או שהשוחט עשה איזה תנועה לא מדויקת, וזה גרם את השבירה. זה מה שקרה. הגעה בנהגו להחמיר לחות חול מולחו אף בצלי. זאת אומרת, לחתוך אותו, למלוח אותו גם בצלי, והוא הדין. אם חתך בשר מבית השחיטה, קודם שתצא נפשה. לפני שהבהמה מתה לגמרי, הוא הוריד חתיכת בשר מהמקום של השחיטה, אז צריך להיזהר, וזה רק צלי. יש אומרים שיש להיזהר לכתחילה לשבור מפרקת הבהמה או לדחוף סכין בליבה כדי לקרב מיטתה, משום שתבליע דם באיברים. כך יש בנימין זה שאומר, אבל האמת לא עושים את זה. למה? תביא התורי זהב קושייה על זה. על מה שכתב הטור בסימן כף ג' ששוהי עוף למות אחר השחיטה מוטב שיקנו על ראשו להמיתו, ורבים מתרצים לשם לא בא אלא להשמענו שלא יעשה שהיה. ואמר מוטב שיקנו ממה שישחוט פעם אחרת, אבל באמת אף בהקעה אסור משום מפני אדם, ואיזה נכון כדה תורש ביניהם ביקוח כאלה אם מותר לתת מכה או אסור לתת מכה. להלכה אנחנו לא נותנים מכה כדי לא לקרב את המיטה וגם לא לצרוב דם. כן,
בסדר,
אוקיי. שאי פחרה,
אם
כן.
הוא חתך מקום השחיטה רוצה לאכול חומצה, אז זה לא נקרא איבר מן החי? לפני שמתה עוד עם פרקסת.
נו, לבן נוח זה אסור. לבן נוח זה אסור. כן. חרות.
נמסר אדם מחמת מכה אסור לבשלו עד שיחתוך המקום, אם נכן הוא יפה, אבל מוכן לסלוטו בין לשיפור בין על גבי גחנים אפילו ולא סיתוף ומדיחה.
כן, הגעה.
הגעה ויש אומרים להחמיר, לקלם את השיפותה ולחתוך באותו בשר קודם מליחה, אוריד ונצטר
שם
בשעת שחיטה.
כן, אומר מרן, נצרר אדם מחמת מכה. שם דובר בבהמה או עוף שראינו מכה באחת המקומות, ולא מכה שמטריפה, זה איזה פצע, והפצע הזה הוא פצע פנימי שיש בו דימום פנימי. רואים סימנים כחולים, זה מראה על דם שנצרר באיזה מקום. אסור לבשלו עד שיחתוך המקום ואם לכן הוא יפה. זאת אומרת, זה מצוי גם בעופות. בעופות זה מצוי הרבה, בפרט אלה שמורידים אותם עם מנופים את הלולים, או לפעמים העופות עצמן בתוך הלולים, הם מתנהגים באלימות. אז יש כאלה שהם נשארים למטה או נדחפים הצידה, מקבלים מכות, ואז יש להם ברגליים או בזרועות, לפעמים בכנפיים, לפעמים בתוך חלל הגוף. לכן זה ההבדל בין עוף מהדרין לעוף לא מהדרין. עוף לא מהדרין, לא פותחים אותו, מוציאים רק את הפנימי, מונחים וזהו, ואתה לא יודע מה קורה בפנים, כלל אתה לא יודע. בעוף מהדרין אתה פותח אותו לכל אורכו, שלפחות 20% מהעופות, זאת אומרת, כל עוף חמישי, יש לו שם צרירות דם, ואפילו יותר. אני לקחתי בזהירות אחוז הכי נמוך. כל עוף חמישי, יש שם צרירות דם, תוצאה מאיזה מכות או מה, ואת זה צריך להוריד. ויש ערבי מיוחד שזה התפקיד שלו, לנקות את זה, להוריד את הצרירות דם. וכשהוא לא מוריד את הצרירות דם, אנחנו חזירים לו את זה לליים, מתרגש. ויושב משגיח אחריו, ובודק, וגם כן מוריד עוד, מה שהוא לא עשה נכון. למה? הצרירות דם הזאת, זה סעיף מפורש בשולחן ערוך, לא יועיל לו מניחה. ואז העוף הזה אסור באכילה. או אותו דבר, לפעמים יש מקום. בהודו זה מצוי עוד יותר. בהודו יאמר לשבחם של הוד חפר, שם יש שולחן שלם של יושבות שם איזה 40 ערביות עם הקפיות ועם הכל, ושם עובר כל החתיכות של ההודו, והם מורידים את כל החתיכות. בהתחלה יש השולחן הראשון, מורידים את כל החתיכות שיש שם צרירות דם, כל מיני כתמי דם מורידים. רק זה עובר לשולחן השני, שם יושבים יותר מקצוענים, הם חותכים, מוציאים רק את החתיכות של האדם, זורקים, ואת השאר הם שומרים, זה הולך לפסטרמה, כי מנצלים כל חתיכה וחתיכה. אז לכן זה בהחלט, לפי ההלכה זה אוסר, הנה אתה רואה מפורש. אז אני חוזר על הסעיף, מה מרן כותב? נצרר אדם מחמת מכה, זאת אומרת אנחנו רואים סימנים של דם בעוף, בבהמה, בפנים, בחוץ, ונצרר שם דם, הוא לא ירד, מחמת מכה, אסור לבשלו. מה כן אתה צריך לעשות? להוריד עם סכין את החתיכה הזאת שהדם נמצא, עד שיחתוך המקום, ואם לכן הוא יפה, אני רוצה שלפני המניחה אני צריך לעשות את זה. אבל מה כן יותר? יש לו תקנה לצלותו בין בשפות, בין על גבי גחלים. אני אצקח אותו בתוך שפות, יוריד את הדם הזה, או על הגחלים עצמם, גם כן הדם ירד, אבל בלא, אפילו בלא חיתוך מליחה. אז או שתחתוך ותמלח, או שתצלה. זה מה שאומר מרן. לכן צריך מאוד להיזהר בבתים שמקבלים עופות, מקבלים חלק, זה בעיקר בעופות זה מצוי. בבשר כמעט אי אפשר לראות את זה, זה כבר כפוף והופשר, אבל בעופות זה מצוי הרבה, שיש שם כל מיני צרירויות דם, זה צריך להוריד ולמלוח מחדש.
הדם הצרור הזה הוא יוצר על ידי?
יש אומרים,
יוצר על ידי?
ויש אומרים, ומשום זה יש להחמיר לקלף בית השחיטה, או לחתוך באותו בשר קודם מניחה. ובאמת כך עושים, במהדרין כך עושים. יש לו שם איזה מספריים, שהוא חותך את הקצה של הגרון, מקום שנחתך השחיטה. למה? שם היה דם, והדם הזה התייבש. זה נקרא הגדרה שנצרר הדם שם. אז יש לו מספריים מיוחדות, שהוא חותך את ה... קודם מניחה, ולנצרר שם אדם בשעה שחיתה. שוב, זה לפי הרמה. לפי מרן אין צורך לעשות את זה. אבל הרמה רוצה שאתה תחתוך בסכין, או במספריים, או בכל דבר אחד אחר, את המקום שנשחט, כי שם הדם התייבש. ונצרר שם, ועכשיו במליחה הוא לא יצא. לכן, לפני המליחה, אתה אמור להוציא אותו. כן, יוצא מה, רק רגע לפני זה נסכם, שכל עוף או בשר שאני בא למלוח לפני המניחה, אני חייב לדאוג שכל החלקים שלו יהיו נקיים לגמרי, ולא יישאר שום כתם דם מופיע שם באיזה מקום שהוא בגוף של העוף או של הבהמה. אחר כך הוא הולך למניחה, ואם נמצא אחרי זה צריך לחתוך ולמלוח. בבקשה.
אז אם זה מעל 20%, זה
מיעוט
מצוי,
אותם
פה כתוב
מפורש, אז מה מסתכלים? אני לא יודע, זה בעיות חמורות, יש בעיות חמורות, זה לא פשוט. תגיד לי מה מסתמכים? כשכל הבדצים הרגילים שלא בודקים ריאות, הם לא בודקים ריאות, הם לא מסוגלים גם, יש לך ליין שעובד על 60 בשעה, בדקה, סליחה, 60 בדקה, זה רק, יושבים שם שלושה משגיחים, אז זה עוזר. אז הם לא רואים, הם רק רואים חיצונית. לפעמים הם מורידים איזה אחד, שדראה להם קצת זה, והם קוראים לזה מתגמי. אולי אחד ומאה, אולי.
פעם זה היה מיעוט לא מצוי. אבל פה זה אפילו...
נכון, נכון, נכון. אז יש לנו היום בעיה, היום יש שלוש בעיות בעופות. בעיה א' זה בדיקת הריאות, שזה חובה. בעיה ב' זה בדיקת צומת הגידים, שזה חובה. בעיה ג' זה בדיקת צרירות הדם. כן.
הרב,
מי שפה
קונה
את המוצר
הזה,
הוא
יכול לקנות
אותו
לפסח?
כן.
יש
לו?
זפת שלה. מה אתה שואל?
אתה שואל כעת, אם אני קניתי כעת עוף בפסח עצמו תוך חג ואני שחט את העוף הזה, מותר לי לאכול את העוף, רק את הזפק שלו ואת הקורקבן אני זורק מפני שיש בו תערובת של חמץ. אומנם היום רוב המשקים, בעיקר אלה שמשווקים לרבנות, אז כבר לפני חודש, חודשיים התחילו להכיל אותם תערובת על בסיס תירס בלבד, שלא יהיה בעיה. אבל בכל זאת יש בעיה. למשל היום, תדעו שיש בעיה, תפסתי את זה ביום חמישי, כל הגרונות של ההודו, יש בהם בעיה שבתוך הגרונות של ההודו יש חמץ. כי אי אפשר לנקות את הגרונות של ההודו כמו שצריך. כך גרון הודו ותבדוק אותו טוב, תראה שבפנים יש כל מיני גרגירים, וכל מיני שיירים של מזון, יש אומרים שזה לכלוך, כמו דיברתי איזה משגיח, אומר זה הלכלוך של הזפק, זה הזה, בקיצור, זה משהו אחד, ההודו, הוא בלה, וההודו, אי אפשר להכיל אותו נטו, רק לקשר. הוא אוכל גם תערובת של דגן. יש להם תערובות שנותנים להם. ובתוך התערובות שמים להם הורמונים, אל תדאג, שמים להם הכל. והם אוכלים כי הם רוצים לפתם אותם, אז בתוך הגרון נתקע לו שם כל מיני חלקים, ואפילו בגרון מבחוץ. ולכן עצתי, לא שאני אומר שזה אסור, אבל עצתי לא לבשל גרונות הודו בפסח, כי יש סיכוי גבוה מאוד שיש שם חמץ. חמץ בפסח למשהו. שאר החלקים של ההודו אין בעיה, בדקתי את זה, אין שום בעיה. ואחר כך דיברתי גם עם שארית, אמרו לי שהם לא נותנים נכשר על גרונות כבר כמה שנים, אז שמחתי שכיוונתי לדעתם. חשבתי שאני גיליתי את זה, התחלתי להתקשר לכל מיני המקומות, אז בסוף המשגיח של שארית אמר לי כן, אנחנו כבר כמה שנים לא נותנים נכשר לגרונות הודו.
בהמות אין בעיה?
בהמות אין בכלל בעיה. תדע שמבחינת כשרות, מי שרוצה להיות רגוע בכשרות, הכשרות הכי טובה זה בבשר, אבל בתנאי שהוא יודע שהצוות ששחט היה צוות טוב, וראש הצוות היה איש נמרץ, אחראי ומקפיד. כי תלוי, הכל תלוי מי ומה. למשל, כשרות מסוימת, אני לא אזכיר שם, הרבה לוקחים אותה. אני יודע אישית מה היה לפני שבועיים שם בבית המטבחים בארגנטינה. הגוי היה זורק את החתיכות בתוך המלח, וזורק את החתיכות אחר כך למעלה, כל המלח היה מתנפץ, אף אחד לא השגיח עליו, הוא היה באולם לבד במשך יממה שלמה. עבד, מה שרצה עשה, מתי שרצה הדיח, לא הדיח, ניפץ, לא ניפץ, וקיצור, וזה מגיע לכאן, וכולם מתנפלים על הבשר הזה, וקונים אותו, וסוסים, ושמחים, וזהו. זה רק אחת הבעיות. יש עוד בעיות עם הסכינים, וכולי, ושאר לכם.
כולם?
כן. בעיקר לפני פסח, יש הרבה בעיה, כי יש לחץ. ותוצאה מהלחץ עושים הכל. והיום תדעו, מי שעושה את כל העבודות, המשווקים, הרבנים, הזה כמעט אין להם בילה. זה רק אם יש לך איזה ראש צוות חזק, שהוא יודע להעמיד דברים על עומדם, ויש לו גם מילה בבית מטבחיים, זה עוד ציפור, כי שם זה גויים, לא מעניין אותם כלום. הגוי בא אומר לך, תשמע, מה הדבר שלי בעיות? אני בא לפה פולני, אמר לי, תן לי בשר, זה כדור בראש, ושלום על ישראל. או, באו הסינים עכשיו, הם גילו את הבשר. אז הם הולכים לבתי מטבחיים באירופה, באמריקה, דרום אמריקה. אומר לו, אני לא רוצה כלום, אתה רק תהרוג את הבהמה, תפשוט את האור, אני לוקח את הכל. אומר, אתם היהודים, עושים לנו אלף ואחת בעיות. אלף ואחת בעיות. בדיקת זה, בדיקת זה. בירוק, הכשרה, פלומבות, חתם, חותמות. אז הוא צריך, הוא, מנהל בעל המפעל, צריך לספק לך את כל השירות. משלמים לו על זה, לא שלא משלמים לו, אבל אחרי הכל זה כאב ראש בשבילו. אז הוא מנסה להתפטר כמה שאפשר.
הרב מוטי באולנדה.
זה אותו דבר. אותו דבר, שלא יגידו לך פה יותר טוב ושם יותר טוב. הכל תלוי מי הצוות שנסע ומה עשה הצוות שם במקום.
זה מותר גם, יש איסור מבחינת המדינה עשה שם.
של כסף הכל עושה.
מה זה זה קשור?
לגבי עוף קיבלתי בעל השולחן.
נו,
עוף חופשה.
מה השאלה?
שאלתי, איך אני יכול לגלות שהוא יש לו חישוב?
אי אפשר, תשאל את העוף, הוא יענה לך. זה הדבר
היחיד. אני יכול לתשאל בלי לדאוג?
אני לא יודע, לא אמרתי כלום.
לא, אני מקבל לצריבות צעם, של קש אדם. איך אני יכול לגלות
שלא? לא יודע, לא יודע.
יש סימן כחול, משהו?
אין שום סימן ולא כלום. כן. נו.
החמץ הזה שהתרנגול אכל בזה, זה לא נקרא שזה שינה את הצורה שלו?
לא שינה כלום. גם אתה אכלת חמץ, ובערב פסח אכלת חמץ, ובאת בליל הסדר, אתה אוכל מצה. אין שום בעיה בזה שהוא גדל או ניזון מהחמץ. הבעיה שלי שלא יהיה חמץ בפסח עצמו.
לא, אני שואל, אותו חמץ, אחרי שיעקב בזה, זה כבר לא יהיה חמץ, זה כבר שנה את הצורה שלו, לא חוששים בזה, זה כבר לא שלא מבין. אותו תרנגול שאכל חמץ, עכשיו עבר את הגוף שלו, עבר שינוי.
תגיד לי, אני השם שלא ראית בחיים שלך תרנגול? אני השם שלא פתחת קרביים של תרנגול ולא ראית? אני אקטע תרנגול, אני אתן לך לראות, ואחר כך נדבר.
אז זה לא
משתנה. בוא נראה. בוא.
כיוון שאתה
רואה
את הכל,
גלגירים
גלגירים.
בטח. שואלתי שאלות טכניות, ולא שואלתי שאלות של פקטיות. זה משמור. כן. איפה אנחנו עכשיו?
כן, פעם עוד שם.
אבל בקיצור, זה הסיפור. לכן הם קונים דגים לפני פסח, וקונים תרנגולות לפני פסח. לא צריך את כל זה, אני יכול לקנות בפסח. ומה יש בזה? זה נקי, הוא נקי, היום הכל מגיע נקי, האוק לא מגיע אליך עם הקרביים שלו. משום בעיה. אני לא יודע גם למה, הם לא שוחטים בכל המועד. זה סיבה אחרת, רוצים חופש. אבל סתם זה בזבוז.
אין איסור, אין איסור.
לא.
מה עם חלב למשל?
חלב אין שום בעיה, גם אם הפרות אוכלות חמץ. רק שלא יאכלו בפסח. ובפסח לא תיקח חלב שנחלה בפסח מפרות שאכלו חמץ בפסח. אבל פרות שאכלו חמץ לפני פסח. ואני חולב את החלב שלהם בפסח עצמו. אין פה שום איסור. אין שום בעיה.
כדי השתנה.
כן. יותר מזה ידוע שהאוכל בפירה של האדם, הגמרא אומרת, הוא נשאר 7 ימים. אז אדם, אפילו בפסח עצמו, הוא עדיין ניזון מהחמץ שהוא אכל לפני שבוע. מתי נגמר החמץ? בשביעי של פסח. בשביעי של פסח, בצהריים, אז נגמר, עבר 7 ימים מסוף זמן אכילת חמץ, עכשיו אתה באמת טהור, אתה ללא חמץ. כך כותב התשבי, שזו הסיבה שזה 7 ימים.
הרב, למה אי אפשר לשתות חלב של פרה שהיא אכלת חמץ עכשיו בפסח?
מה, אתה נהנה מחמץ?
אבל זה עבר שינוי, זה כבר לא, זה חלב, זה לא
חמץ. חמץ בפסח, במשהו, זה אסר אותה. שעה שאכלה, נהנתה מחמץ, חמץ אסור בהנאה. אז אתה נהנה מהחמץ, בעקיפין. כי אם היא לא הייתה אוכלת חמץ, היא לא הייתה נותנת לך חלב. נעשה לו לתת לה אוכל, היא לא תיתן לך חלב.
זה איסור הנאה, זה לא
איסור. על העולם הולך הדדיות. תיתן לה אוכל, ייתנו, יקבלו, לא ייתנו, לא יקבלו. כן.